במערכת המשפט קיימת שיטת הסניוריטי. לפי שיטה זו, מתמנה לכהן כנשיא בית המשפט העליון, השופט הוותיק ביותר שמכהן בבית המשפט. כלומר, מינוי לנשיא בית המשפט העליון לא נעשה לפי גילו של השופט, וגם לא לפי ותקו במערכת המשפט. באופן כללי, אלא לפי ותקו כשופט בית המשפט העליון בלבד. שיטה זו מאפשרת מצד אחד לנטרל שיקולים פוליטיים ותדמיתיים משאלת מינוי נשיא לבית המשפט העליון, מפני שכבר ביום מינויו של מועמד כשופט בבית המשפט העליון, הוא יכול לחשב אם ומתי הוא צפוי להתמנות כנשיא, והוא אינו נדרש לעשות דבר כדי להשפיע על כך. מן הצד האחר, הקושי בשיטת הסניוריטי הוא שהיא לא מתגמלת או מקדמת בהכרח לפי הישגים, יעילות וכדומה, מפני שכאמור שיטה זו אינה מתחשבת בשום מאפיין מלבד ותקו של השופט בבית המשפט העליון. משמעות השיטה היא בין היתר שישנם שופטי עליון שלעולם לא ימונו כנשיא העליון, וזאת מאחר שנתון נוסף נכנס למשוואה, גיל פרישה לגמלאות. שופטים מחויבים לפרוש בגיל 70, ולכן אם עד גיל הפרישה שופט מסוים אינו השופט הוותיק ביותר מקרב שופטי בית המשפט העליון, הוא יפרוש לגמלאות מבלי לכהן כנשיא העליון. כך למשל, כבוד השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, כיהן כמשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס כבוד השופטת מרים נאור ז"ל, כלומר באותה עת נאור ז"ל הייתה השופטת הוותיקה ביותר, ולכן כיהנה כנשיאה. ואילו רובינשטיין היה הוותיק ביותר מיד אחריה, ולכן כיהן כמשנה לנשיאה. עם זאת, מאחר שיום הולדתו ה-70 של רובינשטיין חל כ-4 חודשים לפני יום הולדתה ה-70 של נאור, הוא פרש לגמלאות לפניה מבלי שהספיק לכהן כנשיא. לאחר פרישתה של נאור ז"ל לגמלאות, ובהינתן שרובינשטיין כבר לא כיהן כשופט, מונתה כנשיאה כבוד השופטת אסתר חיות, בהיותה השופטת הוותיקה ביותר בבית המשפט העליון מיד לאחר מכן. מעניין לציין שמינוי נשיא בית המשפט העליון לפי שיטת הסניוריטי אינו מעוגן בחוק כלשהו, אלא מדובר בפרקטיקה מקובלת שהשתרשה לאורך השנים. בעולם חדלות הפירעון, כלומר פשיטת רגל של בני אדם ופירוק של תאגידים כמו חברות, עמותות וכדומה, ישנו מושג של סדר נשייה. הכוונה היא לסדר קדימויות שלפיו יפרעו חובות של חייו מתוך הנכסים שבבעלותו. כלומר, ישנם מצבים שבהם בעקבות חובות שלא ניתן לשלם, אדם מוכרז כפושט רגל או תאגיד נתון להליך פירוק. בשני המצבים מתמנה סוג של נאמן על כלל הנכסים של האדם או של התאגיד, ואותו נאמן אחראי לפרוע את החובות מתוך אותם הנכסים. במקרים רבים ישנם חובות שונים בסכומים שונים ולגורמים שונים, ומתעוררת השאלה מי זכאי להיפרע קודם. לצורך כך נוצר סדר הנשייה, כלומר סדר הקדימויות לפרעון החובות. סדר זה מבוסס על ערכים גם מעולם הקפיטליזם וגם מהתפיסה הסוציאליסטית, כי סדר זה מכיר בחשיבות של תנאים חוזיים, כלומר בחופש החוזיים, וגם מכיר בחשיבות של התחשבות בחלש. סדר הנשייה קובע ככלל שקודם כל נפרעים החובות המובטחים, כלומר החובות שיש לגביהם בטוחה, בדמות משכון על מטלטלין ומשכנתה על מקרקעין. זה ביטוי להגנה על תנאים חוזיים. בהמשך, סדר הנשייה קובע בקדימות גבוהה חובות הנוגעים לשכר עבודה של עובדים. במקומות יחסית נמוכים מצויים חובות לא מובטחים שיכולים להיות למשל חובות לספקים. כשמדובר בפירוק חברה, במקום האחרון בסדר הנשייה מצויים בעלי המניות. וזאת מתוך התפיסה שלפני שהם נהנים מנכסי החברה, עליהם ראשית לפרוע את מלוא חובותיה לגורמים חיצוניים ורק אז להיטיב עמם. משמעות סדר הנשייה היא שיכול להיות מצב שבו מכלול הנכסים של האדם או של החברה לא מספיקים לכיסוי מלוא חובותיו, ולכן ככל שגורם מדורג נמוך יותר בסדר הנשייה, כך קטן הסיכוי שלו להיפרע. זו למשל הסיבה שבעטייה, עבור חובות בסכומים גבוהים נהוג לקבל בטוחה, כדוגמת משכנתה על דירה, בעת קבלת הלוואה לרכישתה. סדר קדימויות מופיע לא רק בתחומי המשפט, אלא גם בסוגיות בתלמודים השונים. הסוגיה הבאה במסכת תוריות בתלמוד הירושלמי, דנה בקדימות של זקני העדה ופרנסיה. וכך מופיע בפרק ג' הלכה ה' במסכת תוריות בתלמוד הירושלמי. רבי יהושע בן לוי אמר, ראש וזקן, זקן קודם. שאינו ראש אם אינו זקן. מה טעמה? אתם ניצבים היום כולכם. וכתיב ויאסוף יהושע את כל זקני ישראל שכמה. רבי יהושע בן לוי דן בנושא של קדימויות, כאשר ברקע נמצאת המשנה האחרונה במסכת תוריות, הדנה בקדימויות בתוך הקטגוריות בעם ישראל, כהן, לוי, ישראל וכו'. הקדימויות מתייחסות למקרים רבים. חלק מהם מופיעים בתלמוד הירושלמי במסכת תוריות, גם כן, בדף י' ב' עמוד ב', דתנה דבר רבי ישמעאל וקידשתו לכל דבר שבקדושה. לפתוח ראשון ולברך ראשון, וליטול מנה יפה ראשון. הכהן, אליבא דתנא דבר רבי ישמעאל, מקבל קדימות במספר דברים, מהם לעלות לתורה ראשון בסדר העולים, לזמן ולקחת את המנה הגדולה. אלו קדימויות שמשפיעות גם על סדר קדימויות הבא. לדוגמה, הלוי בדרך כלל, כאשר ישנו כהן לפניו, נקרא לעלות שני לתורה לפני ישראל. בסוגיה בגמרא הקדימות היא של זקן, כלומר חכם, לראש, כלומר מנהיג העדה. הסוגיה מתייחסת להתייחסות של משה ויהושע תלמידו לזקנים ולראשים. ציטוט התייחסותו של משה מגיע מפתיחת פרשתנו בספר דברים, פרק כ"ט, פסוקים ט' וי'. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפיכם, נשיכם וקיריך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך. לעומת זאת, אצל יהושע הסדר הוא אחר, כמופיע בפרק כ"ד לפסוקים א' וב' בספר יהושע. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוקים. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ועבדו אלוהים אחרים. לפני הסברי הגמרא להבדלים, נשים לב לכמה הבדלים בפשט הפסוקים. ראשית, במעמד הברית של משה רבנו, הפנייה אל כלל ישראל ולפי סדר הקדימויות שלהם. אצל יהושע, יהושע אוסף קבוצות מסוימות מתוך הקהל, ופונה אל כל העם לאחר מכן. אצל משה רבנו אין רצף פעולות, משה מודיע לעם ישראל שהם ניצבים לפני השם לפי קבוצותיהם. אצל יהושע יש איסוף של כל שבטי ישראל, ורק אז יש קריאה לקבוצות שונות לקבינט משותף. בכיוון נוסף, משה אוסף את העם לקראת מעמד הברית, אשר בתוכו הוא מזכיר את המהלך ההיסטורי של עם ישראל, כמופיע בפרק כ"ט פסוק ט"ז בספר דברים, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. אצל יהושע, המומנט ההיסטורי הוא תחילת אירוע הברית המתואר, כמופיע בפרק כ"ד פסוקים ב' וג' בספר יהושע. בעבר הנער ישבו אבותיכם מעולם תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. הברית עצמה מופיעה בסדר הפוך. אצל משה, בתחילת הברית יש את הברית עצמה, ואצל יהושע הברית נאמרת בסופה. בנוסף, אצל משה העם ניצב לפני השם, כלומר העם כבר במצב של קבלה, מוכן לשמוע את דברי השם. או בפרשנות אחרת, משה מודיע להם כי מעמד הברית מגיע בצורה מיידית. אצל יהושע מתבצע איסוף של העם לצורך מעמד הברית. ולבסוף, הפנייה המפורטת של משה כוללת גם את הקבוצות הקטנות בעם, את המיעוטים. הן מדובר על מעמד, חוטב עציך ושואב מימיך, או על גיל, טפכם. אצל יהושע יש רק פנייה פרטנית לשכבות הגבוהות בעם. אם אנו אוספים את כלל ההבדלים, אפשר לארוז אותם תחת ההבדל הברור בין משה ליהושע, הנעוץ בביטוי בספר במדבר בפרק י"ב פסוק ח', פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. משה רבנו מקבל את נבואתו מאת הקדוש ברוך הוא בדיון של פה מול פה, ורואה את רצונו של הקדוש ברוך הוא ואף את תמונתו של הקדוש ברוך הוא. לא נוכל להרחיב כאן על ביטוי זה מפאת עומקו. משה רבנו יודע את הרצון של הקדוש ברוך הוא ואת האירועים המתוכננים, ולכן יכול לומר ברמה המיידית כי העם ניצב אל מול השם. משה מציב את רעיון הברית בתחילה משום שברור לו שזהו עיקר דברי הברית עם ישראל. משה מעביר את המסר שלו לכלל ישראל. ישנה חשיבות שהמסר יעבור לכולם, ללא קשר לקבוצה של הפרט. הקבוצות הן משניות בלבד למסר. לכן הפנייה היא לכלל ישראל ואז מפרטות שלה לקבוצות, שהמסר צריך להגיע כמובן לכולם. הטף לא מבין את משמעות הברית, אך ישנה חשיבות שינחחו במאורע ויזכרו את האירוע. ההורים כבר יסבירו להם מה היה שם ומה המשמעות לכך שנחחו באירוע זה. לעומת זאת, אצל יהושע הדברים נראים אחרת לגמרי. יהושע הוא מנהיג של העם שלא ניחן בתכונה שהזכרנו. לכן פנייתו של המנהיג היא בצורה מודולרית, ראשית למנהיגי העם ומשם והלאה לשכבות הנמוכות יותר. ישנו צורך לחבר את העם למאורע, ולכן יהושע מתחיל משחר ההיסטוריה ומתאר את האירועים שבדרך. תיאור שכזה בצורה של תקופות היסטוריות יכול לחבר את הגילאים השונים. ברית זרוע של יהושע היא בסוף ימיו כסוג של צוואה או פרידה. יהושע אינו מלווה במראה אותו משה רואה, ולכן לא מדובר על דבר השם באופן ישיר וברור מהקדוש ברוך הוא. דבר שכזה לא צריך להתפרט בהכרח לילדים כדוגמה, שהרי הם לא בהכרח בקיאים בפרטים שיהושע מדבר עליהם. הפרידה מהם כנראה גם כן פחות חשובה ליהושע כפרסונה, שהרי הם לא אלו שיזכרו את מנהיגותו משום שלא חוו אותה בצורה משמעותית. אם כן, מצאנו את הרעיון שמבדיל בין שתי הבריתות. הגמרא מתייחסת להבדל מסוים אחד. משה הקדים ראשים לזקנים, יהושע הקדים זקנים לראשים. משה בסדר הקדימויות התייחס למנהיגים קודם ולאחר מכן לחכמים. יהושע התייחס קודם לחכמים ואז למנהיגי העדה. הגמרא מעלה כמה סברות. הראשונה, משה על ידי שהיו הכל תלמידיו הקדים ראשים לזקנים, יהושע על ידי שלא היו הכל תלמידיו הקדים זקנים לראשים. משה לימד תורה את כלל העם, לכן ברמה מסוימת אין זקנים כקבוצה בעם מבחינתו. כולם למדו אצלו, כולם למדו את תורתו. אצל יהושע, שכנראה לא בהכרח כל העם הסכים עם דבריו, ובוודאי לא קיבל תורה מסיני על ידו, הזקנים הם בוודאי קבוצה קיימת, ולכן יהושע פונה אליהם כחלק משכבת ההנהגה שעוזרת לו להעביר את דבר השם לעם. הגמרא מוסיפה הסבר נוסף. כך אומרת הגמרא, משה עד שלא צרח להם בכיבוש הארץ הקדים ראשים לזקנים, יהושע על ידי שצרח להם בכיבוש הארץ הקדים זקנים לראשים. כעת הגמרא מתייחסת לחוכמת החיים ולאסטרטגיה. משה לא היה צריך עזרה בכיבוש הארץ. רוב הקרבות התנהלו בימי יהושע, ולכן היה צורך בחוכמת הזקנים ובייעוץ שלהם. לכן משה התייחס לראשי העם בתחילה, ואילו יהושע לחכמי העדה. נמשיך להסבר נוסף של הגמרא. משה על ידי שלא נתייגע בתלמוד תורה הקדים ראשים לזקנים, יהושע על ידי שנתייגע בתלמוד תורה הקדים זקנים לראשים. משה רבנו קיבל את תורתו מאת השם בצורה נקייה וטהורה. כל קושייה שהייתה לו ניתנת למענה על ידי הקדוש ברוך הוא בדו-שיח. לעומת זאת, ליהושע אין את היכולת הזאת. הוא צריך את האורים ותומים כדי לקבל מענה מאת השם. לכן משה, שמבחינתו לימוד תורה הוא בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, לא מתייחס בתחילה לזקני העם כקבוצה הראשונה, אלא למנהיגים. לעומת זאת, יהושע שהתקשה בלימוד תורה, וזקני העם הם אלו שעזרו לו להבין את סתריה, במקביל כמובן השאלות באורים ותומים, נוהג אחרת. הוא מקדים את זקני העם כקבוצה הראשונית שאליה הוא פונה. נעבור לשיטה האחרונה בסוגיה. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, משה על ידי שצפה ברוח הקודש שעתידי ישראל להסתכר במלכויות וראשיהן עומדים על גביהם, הקדים ראשים לזקנים. רבי יהושע מסכנין בשמו של רבי לוי אומר שמשה ידע, משום שראה ברוח הקודש, שהמנהיגים יובילו את מלחמות ישראל בפועל. לכן הוא התייחס אליהם ראשונים. יהושע לא ראה את אותו מחזה ולכן לא פתח בראש הפנייה אליהם. אם כן, ראינו שני כיוונים ראשיים להבדל בין בחירתם של משה ויהושע בקדימות הקרואים. הראשון, משה התייחס לכלל העם כתלמידיו, לכן הזקנים אינם שונים. יהושע לא קיבל תורה מסיני, ולכן הזקנים עזרו לו לפענח את התורה. הבדל זה מתייחס גם ליגיעה, הפירוש השלישי שהזכרנו, וגם לעצם ההתייחסות לתלמידים בפירוש הראשון שהזכרנו. הכיוון השני, משה לא נלחם מלחמות רבות בכיבוש הארץ, ולכן הזקנים לא נחשבו כסייענים אסטרטגיים. משה ראה ברוח הקודש שראשי העם ינהיגו את הלחימה ולכן פנה אליהם ראשונים, כמופיע בפירוש הרביעי. יהושע כן נלחם בארץ ולכן התייחס לחכמי העדה בראשונה משום שהסתייע בהם, כמופיע בפירוש השני שהזכרנו. במובן מסוים, שני כיוונים אלו כרוכים האחד בשני, דרך המדרש בויקרא רבה בפרשה למדהי, הסייף והספר ניתנו מקורחים מהשמיים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם שמרתם מה שכתוב בספר זה, הרי אתם ניצולים מן הסייף, ואם לאו סוף שהוא הורג אתכם. הכמונה כמובן לביטוי ספרה וסייפה. המדרש מתאר כי החרב והספר התורה ניתנו משמיים יחדיו. כאשר ישראל שומרים על מה שכתוב בתורה, החרב לא פוגעת בהם. אם הם אינם שומרים, החרב תהרוג אותם. הביטוי הארמי ספרה וסייפה מתייחס למציאות מורכבת אחרת. בו תלמיד חכם יש לו גם צורך בלחימה נגד אויביו הפיזיים. במובן מסוים זוהי תורת ישיבות ההסדר. כעולה בצורה יפה במאמרו המפורסם של הרב אהרון ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה, זו תורת ההסדר, בתחומין זין משנת תשמ"ו. לסיכום, למדנו את הסוגיה בתלמוד הירושלמי במסכת תוריות, אודות קדימות של זקנים וראשים בתורתו של משה מול תורתו של יהושע. כעת נעבור לנושא הדיגיטלי, קדימות דיגיטלית. אנו רגילים כי בתיקיות המחשב שלנו ישנם קבצים שונים. סדר הקבצים יכול להיות נובע ממספר מאפיינים. הראשון המוכר ביותר הוא לפי שיום ו-א'-ב'. זהו הסדר הנורמטיבי דיפולטיבי שבו הקבצים מסודרים לפי אותיות א'-ב' של השפה הנהוגה. לדוגמה, קובץ בשם ilan.txt, כמובן באנגלית, לצורך הפשטות, יופיע לפני קובץ בשם moshe.txt, משום שהאות I קודמת לאות M ב-ABC. אך ניתן לסדר קבצים גם בצורה אחרת. סידור אחר מאוד נפוץ הוא סידור לפי גודל. בדוגמה הקודמת, אם הקובץ ilan.txt שוקל 1 קילוביט, ואילו הקובץ moshe.txt שוקל חצי קילוביט, הקובץ moshe.txt יופיע ראשון, ואילו הקובץ ilan.txt יופיע שני. שני סוגי הסידור שהזכרנו עד כאן, הוא לפי מצב ברירת המחדל של סדר עולה, כלומר מהקטן לגדול. ניתן כמובן להפוך את הסדר לסדר יורד, ובו בסידור שמי האות המאוחרת תופיע ראשונה, ואילו האות הקטנה תופיע אחרונה. הדברים נכונים כמובן גם לגבי משקלים. אם נסדר את הקבצים לפי סדר יורד, בשני המקרים שהזכרנו נקבל תוצאות הפוכות. בסידור שמי יורד נקבל כי הקובץ moshe.txt הוא ראשון והקובץ ilan.txt הוא שני, ואילו סדר גודל יורד ייתן לנו את הסדר של ilan.txt כקובץ ראשון, ומשה.txt כקובץ שני. אנו רגילים לחשוב כי סידור של קבצים הוא למטרות נוחות וקריאות בלבד. אך הדברים אינם בהכרח נכונים. לדוגמה, כאשר אנו נתקלים במקרה בו חסר מקום בדיסק הקשיח שלנו, אנו צריכים לפנות מקום. כאשר מקרה שכזה צץ, נרצה לראות מהם הקבצים הגדולים ביותר בדיסק, על מנת לבחון אם יש בהם צורך. לכן נרצה לסדר את הקבצים בסדר גודל יורד. מהקבצים הגדולים ביותר לקטנים ביותר. לעתים הסידור הוא קריטי אף יותר. ישנו סידור העונה לשם שונה לאחרונה, Last Modified. בסידור זה אנו רואים את הקבצים שהשתנו כמה שיותר קרוב לזמן הנתון כרגע בסדר יורד, וכמה שיותר רחוק מהזמן הנתון כרגע בסדר עולה. סידור שכזה יכול להועיל כאשר אנו עוקבים אחר מערכת המחשב ובודקים את תוצאותיה של פגיעה אפשרית במחשב. בדרך כלל, כאשר תוקף משנה קבצים, אנו נראה שינוי זה דרך שינוי סדר הקבצים במחשב לשונה לאחרונה. כך המחשב מציג לנו אילו קבצים שונו, ובקונטקסט של תקיפה, אילו קבצים הותקפו. לסיכום, למדנו נושא קדימות הקבצים בתיקיות. כעת נקשר את שני התחומים. ראינו כי משה ויהושע הקדימו את קבוצת הזקנים או הראשים לאור ספרא וסייפא. להבדיל, הכרנו צורות סידור שונות לקבצים בתיקייה. לכל שיטה ושיטה, בשלל התחומים, יש את הסיבות לקדימות כזו או אחרת. חשוב לשים לב גם לקדימויות של מה שנקרא השוטף, סידור הדברים כאשר מדובר על התנהלות יוממית. הן מדובר על ספרה, או אם להבדיל מדובר על המקום בדיסק שבו מאוחסן אותו ספרה, ובמקרים אחרים בהם יש צורך בסייפה, בקרב, פיזי או דיגיטלי. לסיכום, למדנו את הסוגיה במסכת תוריות בירושלמי על קדימות הקבוצות בדברי משה ויהושע. לאחר מכן למדנו בקצרה אודות קדימויות של קבצים בתיקיות. קשרנו את שני התחומים דרך הביטוי ספרא וסייפא, כאשר דיברנו על המשמעות של הספר ולימוד התורה בקדימויות של משה ויהושע אל מול הספר או הקבצים במחשב, והסייפא, הקרב בדברי ובקדימויות משה ויהושע אל מול הקרב או ההתקפה שאותה צריך לזהות בסדר הקדימויות של הקבצים במחשב. שבת שלום.